כל חי תמיד איתי כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, הותר לפרסום לפני זמן קצר, לוחם נוסף נהרג בקרב בח'אן יונס. שני חיילים נפצעו בתקרית הזו באורח קשה. שמו של הלוחם שנהרג, לוחם בצנחנים, רותם סער הדר, בן 20, השם מקום דמו מכפר אביב, כאמור לוחם בסיירת הצנחנים. האירוע הזה נפצעו עוד כמה חיילים בדרגות פציעה שונות, כאשר שניים מהם באורח קשה, שפונו במסוק לבית החולים, הודעה נמסרה למשפחות. החיזבאללה יורה היום מטח של מעל 30 רקטות לאזור קריית שמונה. רוב הרקטות יורטו, חלקן נפלו בשטחים פתוחים, נגרם נזק קל, ברוך השם אין נפגעים. תוך כך נמסר כי אחת הרקטות גם פגעה ייתכן במתקן צבאי. צהל תקף בתגובה עשרות יעדים בעומק דרום לבנון ובעומק לבנון, בצור, בצידון ובמקומות נוספים. גם חוסלו כמה בכירים בחיזבאללה וכל העדכונים נביא בהמשך. על פי הדיווחים, ראש ה-CIA ביקר בחשאי בישראל לפני מספר ימים. בתחילת השבוע עסק בפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בסוגיית עסקת החטופים ובאפשרות של עצירת המלחמה. בין היתר הונחה על השולחן הצעה של ישראל להפסקת אש כוללת רחבה לטווח ארוך במסגרת העסקה להחזרת החטופים. על פי אותם דיווחים, נתניהו התנגד. משפחות החטופים עדיין לוחצות על הקבינט שמתכנס הערב לקבל את העסקה שמוצעת בקהיר, למרות מחירה הכבד, הכוללת בין היתר עצירת הלחימה לפרק זמן ממושך. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח עם קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
אז קיבלנו את הידיעה ללוחם צהל בחטיבת הצנחנים, לצערנו, שנפל ברצועת עזה, בקרב שבו נפצעו עוד כמה וכמה חיילים, שניים מהם באורח קשה, גם קצין שפצוע קשה שם. עוד מעט נדבר על הצפון, אבל בוא נפתח עם הדרום.
כן, בהחלט הלחימה בדרום נמשכת. העדות לכך היא מותו של לוחם צהל, שר הדר בין נתיב העשרה, בין כפר תל אביב, הוריו מנתיב העשרה. ביחד איתו נפצעים עוד שישה, כפי שפתחת ואמרת בצורה נכונה, וזה קורה כאשר מחבלים, תוקפים או פועלים נגד כוח של צהל מסיירת הצנחנים, שנמצאים במרחב ח'אן יונס, ואז מפעילים גם מטען, וכל השילוב של הדברים הללו מביא למותו של אותו לוחם, ושל פציעתם של לוחמים נוספים שכאמור, כמו שאמרת, פונו במסוק לבית החולים. אבל הפעילות שם נמשכת, זאת המציאות שבה נתקלים כוחות צהל. זה קורה בעיקר במנהרות החמאס בח'אן יונס, ורוצים להגיע לכמה שיותר מהם, ורוצים להשמיד ולנטרל ולפגוע בכמה שיותר מהם, וזה מצריך גם כניסה לתוך המנהרות. ובאחת הנקודות הללו, באחד המקומות הללו, הראה ההתקלות הזאת כתוצאה ממנה גם האירוע הקשה הזה. וזה מוביל אותנו לעוד שני אירועים שהיום ברצועת עזה, כמו שפתחת ואמרת, אנחנו מדברים על בית החולים נאסר במערב ח'אן יונס. לשם נכנסים הכוחות כבר לפני יומיים כדי לפנות משם כ-4,000 חוסים במסדרון הומניטרי, ואז המטרה המרכזית היא לעצור מחבלים, לעצור מבוקשים ולתפוס כמה שיותר מידע. היה איזשהו חשש או מידע מודיעיני כזה ואחר שיתברר כלא נכון, שישנם שם גופות או של חטופים או של מישהו אחר. בסופו של דבר, הכוחות הללו, לאחר עבודה מאומצת, מצליחים לשים ידם על 40 מחבלים ועוד שניים, בתוכם שניים שגם השתתפו בטבח בשמחת תורה. שוב, ממשיכה הפעילות שם בכל עוצמתה, במסגרות ההבנות, במסגרת ההומניטריות של צה"ל, של מערכת הביטחון ושל מדינת ישראל, בחלק הצפוני של רצועת עזה. שוב לא שקט כדי להראות עד כמה זה עצים, במשך 14 ימים, כלומר שבועיים ימים, פועלת אוגדה 162 בצפון הרצועה, כדי לחסל שם מחבלים ששוב צטים ועולים, מנסים לפגוע בחיילים, מנסים להשליט שם הסדר ולהראות את כוחם, עובדים כנגדם, משמידים 150 מחבלים כאלו, ובאחד המקרים גם מצליחים לשים ידם על מחבל שהשתתף בטבח, גם הוא בשמחת תורה, היה אחראי ומהגדוד של שתי על כל הפעילות שם בצפון רצועת עזה, ביום הטבח, ביום הרצח, ואז כאמור מחסלים אותו באירוע הזה. באשר לצפון, את צדקת ואמרת, גם שם אני רוצה ללכת איתך שנה בדיוק אחורנית. אנחנו קרובים לחודש מרץ 2024 למניינה. לפני שנה, צומת מגידו, מחבל שנשלח בידי החיזבאללה, בידי מרצח שנמצא אצל החיזבאללה, והוא שולח אותו כדי לפעול ולפגע ולבצע פיגוע תופת. ברוך השם זה לא צלח בידו. עולים עליו, הוא מחוסל היום על ידי כוחות צה"ל, ויחד איתו גם מסגנו ועוד מחבל נוסף, שמונה מחבלים מחוסלים, זה מראה כמה הלחימה גם שם היא עצימה.
בהחלט. קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה.
תודה, כן, ערב טוב.
הלחימה ברצועת עזה לצערנו עוד חלל לצה"ל שנופל בלחימה הקשה הזו, שלושה פצועים קשה, שניים מהם במצב קשה מאוד. שיהיה רפואה שלמה ובשורות טובות. ואנחנו עם חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אנחנו תוך כדי מלחמה ותוך כדי האותר לפרסום וכל ה...
איומות.
כן. יש מנגד את הלחץ גם של משפחות החטופים, אפשר להבין את המשפחות עצמן, אבל אזרחי ישראל באמת עומדים בפני הדילמה הקשה, האם עסקת חטופים במחיר כבד עדיפה על פני המשך המאמץ המלחמתי, או שההפך, המאמץ המלחמתי הוא יוביל להכרעת החמאס, וממילא לעסקה קלה יותר להביא את החטופים הביתה. הדעות לכאן ולכאן, את חושבת על זה מן הסתם כמו כל אזרח?
כן, אני חושבת שהשמיכה קצרה מאוד, קצרה מדי, ואנחנו באמת עומדים מול שתי ברירות בלתי אפשריות. זאת אומרת, אופציה אחת היא בלתי אפשרית, וזה שנשאיר שם נשים, אנחנו יודעים שיש שם שני ילדים קטנים, חיילים, חיילות, זה בלתי אפשרי, זה באמת באמת בלתי אפשרי, וזה יקרה את העם. מצד שני, לסכן 9 מיליון אזרחים, כי אנחנו באודישן עכשיו, מסתכלים עלינו, עשו לנו את הגרוע מכל, ועכשיו אנחנו נצפים בזכוכית מגדלת על ידי הגרועים באויבינו, כדי לראות את התגובה, ואם ישראל תתקפל בשלב הזה, אז המסקנה תהיה נורא ברורה, מעצמה גרעינית, באמת, הצבא הכי חזק במזרח התיכון, הכל טוב ויפה, עושים להם פו והם נופלים, ברגע שחוטפים, אז בואו פשוט תחטוף, ונגמרה מדינת ישראל. שתי האופציות האלה הן לא סבירות, שתי האופציות האלה הן לא אפשריות, ומה שאני עושה, ואני מקווה מאוד שהרבה, רוב הפוליטיקאים יעשו את אותו דבר, זה פשוט לסתום את הפה, ולתת לאנשים שנוגעים בדבר לעשות את המלאכה הקשה הזאת. אני נותנת את אמוני המלא. יש שם אופוזיציה, יש שם קואליציה, יש שם את בחירי מערכת הביטחון, יש שם את נתניהו, יש שם את מיטב המוחות. הפוליטיזציה שעושים סביב הדבר הזה, השימוש שעושים סביב החטופים, גם משמאל וגם מימין אגב, זה פתאום יהיה אבן ניגוח, פתאום יש משפחות שלא מוצאות חן בעיני השמאל ומשפחות שלא מוצאות חן בעיני הימין.
הכל נהיה פוליטי בעצם.
הכל נהיה פוליטי, זה אני מרגישה, אבי, שבאיזשהו מקום אנחנו באמת כאילו תחת כישוף. הטיטניק עומדת או בסכנת שקיעה, ואנחנו ממשיכים לריב, ממשיכים לריב, כאילו לא, כלום לא קרה. אני מסתכלת מסביבי, ימינה ושמאלה, לא רואה שינוי, לא רואה. זה נורא.
כן. הזכרת את זה אגב לפני איזושהי תקופה על התפקחות או על חשיבה מחודשת, על כל מה שקרה פה עד השישי באוקטובר, ואני לא רוצה באמת להיכנס להיבטים הפוליטיים של, של ה...
זה לא היה פוליטי, זה באמת לא היה פוליטי.
אוקיי.
זו הייתה התפקחות רוחנית דתית יותר מאשר פוליטית. זאת אומרת, האקט הרוחני קדם לאקט הפוליטי. אני הבנתי שכולנו, כולנו, הלכנו צעד אחד רחוק מדי. ושחייבים לשים את זה סוף, כי את צרה ליעקב, ואם אנחנו רוצים להיוושע ממנה, גם רוחנית, גם אנרגטית, גם מעשית, גם ביטחונית, מכל האספקטים האפשריים, צריך להושיט יד משני הקצוות. הושטתי יד, אני בצער גדול אומרת שלא זכיתי לקבל יד אחות. זה מאוד עצוב לי. אבל אני רואה את הפרשנות של מה שעשיתי.
אולי כי קשה, אולי אנחנו בעידן שכבר אין אמת, האמת כל כך נעדרת, שהכל פוליטי והכל מזויף והכל חיצוני והכל סיסמאות, אז גם מי שמושיט יד לא באמת מאמינים לו.
וגם פוליטיקאים שיודעים לריב יפה עם הצד השני מקבלים עלי לייקים, ופוליטיקאים ש... אתה יודע, מניחים את הקריירה הפוליטית בצד ומושיטים יד, זוכים לעגבניות רקובות משני צידי המפה הפוליטית אגב. מפרשים את זה כחולשה, ככניעה, כתבוסה, כהתחנפות. בחיים לא היה מעשה יותר אמיץ מבחינתי מהמעשה הזה. באמת נדרשתי להרבה מאוד אומץ. ואני חושבת שזה קשור, אתה יודע, יש איזה מין כללה ותיקון שמרחפים על העם היהודי לאורך דורותיו. אנחנו מתקוטטים אחד עם השני, וזה תמיד מביא לחורבן, ותמיד מביא לאסון, ואנחנו לא לומדים. ופה אמרתי, אבי, אתה יודע מה אמרתי לעצמי? גם אם אני אחטוף מכולם, בלילה אני ישנה טוב, כי אני יודעת שעשיתי את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. הוא רוצה אחדות, קודם כל. קודם כל.
אז בוא נפתח באמת את הנושא הזה, חברת הכנסת גלית דיסטל. את אומרת, הייתה לי התפכחות דתית, קודם כל.
נכון.
אני אשאל את זה בצורה ישירה ואפילו אישית. את חוזרת בתשובה?
תשמע, אני אחטא לאמת אם אני אגיד שכן, ואני אחטא לאמת אם אני אגיד שלא. בוא נגיד שמאה שביעי אוקטובר התחלתי לשמור שבת.
הנחת העבודה היא שהמילה לחזור בתשובה היא לאו דווקא עכשיו להתלבש איקס ולראות ככה ולעשות א' ב' ג'.
לא, אני מבינה את זה.
במובן הפנימי, כן.
גם במובן המעשי, זאת אומרת, אני על הרצף המסורתי תמיד הייתי, אתה יודע, זה פלטה ונרות ושירים ושערים בשבת והגשש בשבת ברדיו. ככה גדלתי. היום אני שומרת שבת באופן מלא. אני, זה משהו שאני כבר עושה כמה וכמה שבתות ברצף, וזה חדש לי, וזה מרגש אותי, וזה משהו שלא חשבתי שאני אעשה בחיים. אז כן, יש לזה גם ביטוי מעשי. התחלתי לברך לפני שאני אוכלת, אני נהיה דוסית, אבי, אבל...
טוב, בוא נפתח פה, אבל מי היה מאמין, כן, טוב.
כן, אבל אני עדיין, אתה יודע, אני לא רואה בזה... ההגדרות, דתי, מסורתי, אני עם הקדוש ברוך הוא.
לכן אני לא בא בעניין של הגדרות בכלל.
כן, תמיד הייתי.
אדם מול בוראו ומול קונו והפוך, ההגדרות והקטגוריות רק עוד יותר מוסיפות לפירוד ולסטיגמות שאנחנו מיד מדביקים על כל אחד.
במיוחד כשבמציאות הישראלית הקווים מתשתשים. ובפוליטיקה ובתקשורת הפילוג משתלט. זאת אומרת, יש יחס הפוך, בין מה שקורה
כן, חבר כנסת שאומר אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, מיד אומרים, אופס, הוא רוצה איזה בייס, יש לו איזה כן. חברי מרכז דתיים, יש לו איזה דיל עם החרדים, משהו, כן.
אני כל כך לא פוליטיקאית, כן. ואני באמת התאבדתי פוליטית, בוא, זה כאילו, היו אנשים שלקחו את מה שעשיתי ופרשו אותו הפוך, אני יותר ימנית מתמיד, הנאומים שלי הם כמעט חרדיים במליאה, אני לא מתחנפת
כן,
לך.
כן, שמענו השבוע את הנאום התפכחות החינוך, ועל מה שכל תלמיד בחינוך הממלכתי חווה ועובר, מה הוא לומד ומה הוא לא לומד. אז קודם כל באמת דברים כדורבנות, הרבה אנשים, אז ואית המגזר החרדי שבוודאי מתלהב מכל נאום כזה בכנסת, אבל אני חושב שהרבה מאוד מהציבור הישראלי רצה לומר את זה בכל, ואף פעם לא...
ולא עז.
להגיד, כן, לא שם את זה על השולחן, ועל זה באמת
ישר כוח. אתה יודע למה הנאום הזה, הוא אמנם חטף מהשמאל, אבל לא הרבה. אתה יודע למה? כי אנחנו מנגישים את היהדות לא נכון. אנחנו מנגישים את היהדות לא נכון. בסופו של דבר, החילוני הממוצע שומע דת או יהדות, והוא שומע חמץ בבית חולים, כפייה דתית... כן, תחבורה בשבת.
כן, אבל זו שאלה פילוסופית, האם היהדות מונגשת לא נכון, או שהחילוני התרחק כל כך, שכבר אין מילים להנגשה. הוא כבר כזה רחוק
ש... זה גם. תשמע, אני גדלתי בבית מסורתי, אני חברה של הרבה מאוד אנשים דתיים. הצוהר שנפתח לי לעומק האינסופי של ההגות היהודית לרוחניות שבה. אתה יודע, אחד הדברים שאמרתי בנאום הזה, זה שפתאום אני מבינה לפי היהדות, שאני לא יצור גשמי שמדי פעם עובר איזו חוויה רוחנית, אלא אני בריאה רוחנית לחלוטין, שנמצאת כרגע בפאזה גשמית. אלה דברים שיש...
בפרק זמן מאוד מוגבל,
כחלק
מדרך מאוד ארוכה.
כן, נכון? ובשמאל יש צמא לדברים, אלא אני רואה צעירים נוסעים לחפש מעט רוחניות במזרח הרחוק, כשהם לא מבינים שמה שיש פה בארץ, ואני למדתי פילוסופיה של הבודהיזם, ופילוסופיה של המזרח, ופילוסופיה של הנצרות, ופילוסופיה של האסלאם, ופילוסופיה של הדתות, ופילוסופיה מטאפיזית, ופילוסופיה של השפה, ובאמת פילוסופיה של המיינד. 5 שנים השקעתי בפילוסופיה. ואז אתה בא ונתקל במקרה, באיזו הרצאה על הארי הקדוש, ואתה אומר, אלוהים, איפה בזבזתי את החיים שלי? איפה בזבזתי? למה לא ידעתי? למה לא ידעתי? למה לא הנגישו לי את החומר נפץ המשוגע הזה, המדהים?
אבל איך מסבירים לאנשים שזו לא הדתה? שזה דרך חיים?
אז אני שוקדת על זה. אני שוקדת על זה.
איך מנגישים? הנה, דיברנו על הנגשה. איך באמת אפשר להנגיש את זה להורה חילוני, שבאמת לא יודע על מה מדובר?
היו לא מעט חילונים שכתבו לי אחרי הנאום הזה, סקרנט. זה הכל עניין של איך אתה משווק את המוצר. אם אני אעבוד עכשיו, והתחלתי לעבוד על זה, על תוכניות לימודים לבתי הספר, כמו מעמד האישה בראי היהדות, מעמד יחס עובד מעביד בראי היהדות, כל מיני נושאים כמו סוציאליזם, כמו פמיניזם, כל הדברים האלה, מי הביא אותם לעולם? מי? אנחנו.
כן, אגב, קראתי מאמר מרתק על פי תורת הרמח"ל, שאני לומד הרבה ספרי רמח"ל פה הזמן להודות גם, שמדברים על מעמד האישה, את יודעת למה ביהדות אישה פסולה לעדות?
לא, למה? תלמד אותי, תחכים אותי.
אישה פסולה לעדות כי התורה כל כך שומרת על כבודה של האישה, שהיא לא רצתה שהיא תגיע לבית הדין ותתעמת עם בעלי דינים. אם היא תהיה מותרת לעדות, היא תבוא לאזור גברי, אנשים אלימים, מי מגיע הרי לבית דין? זה תובע את ההוא והוא תובע את ההוא, מגידה, את מידע נגדי, חכי, תראי. כדי שהיא לא תגיע למקום הזה, באה התורה ואמרה, אישה פסולה לעדות. אבל, יש מקום אחד בתורה, הלכה אחת שבה אישה מותרת להעיד. היא יכולה להעיד על חברתה, להתיר אותה מהגינות. כלומר, אם יש אישה, שראתה את ראובן, בעלה של שרה, נהרג, מקבלים אותה בבית הדין, שהיא יכולה להעיד, ועל בסיס הדברים שלה, מתירים את שרה הזו מהגינותה. למה? כי פה אף אחד לא מאיים עליה.
תראה כמה חוכמה, כמה בינה, כמה הבנה. זה דברים שהיום אסור לומר בכל רם. אתה יודע, אני שומעת אותך, והאוזן של המרצות הפמיניסטיות שהיא מאוניברסיטה...
כולם קופצים, איך אפשר להנגיש את זה? איך אני יכול להסביר את זה? למי? למה? גם הופיע בתקשורת, אני מדלג על זה.
אני לא. אני חושבת שאני יכולה לא לדלג על זה, כי אני לא מגיעה מרקע דתי, אין לי נראות דתית. אנשים יודעים שעד לפני, אתה יודע, כמה שנים הייתי מבקרת ספרים בארץ, סופרת בעצמי, מותר לי מה שאסור לכם. מותר לי מה שאסור, אני מדברת על זה הרבה עם החברי כנסת החרדים, והם כולם אומרים, את יכולה. ובאמת אני יכולה. וכשאני עושה את זה, גם אני יודעת, אתה יודע, לדבר, כי זה היה המיליה שלי, הוא חילוני, ואני מכירה את הז'רגון, ואני מכירה את השפה, ואז אתה יוצק את החומרים האלה בצורה אחרת, כמו שאף פעם לא הגישו לנו אותם, אתה יודע, וזה עושה את האפקט, ואני מתכוונת להמשיך בזה, זאת אומרת, זה לא יהיה רק הרצאות ולא רק עטפות, בעזרת השם, אני מאוד מקווה שאני אצליח להחזיר לתוכניות הלימודים.
במה שנוכל לעזור בישראל. ולתרום, אנחנו נשמח, והצלחה רבה בדרך הזו.
תודה
והקדוש
רבה.
והקדוש ברוך הוא איתנו, אוהב, מרחם, אוהב כל יהודי, בין אם הוא מהשמאל, מהימין, חילוני, לא חילוני.
בדיוק.
יש לו אהבה עזה לנשמות הרוחניות היהודיות שלנו.
נכון. נכון.
וצריך לקרב כמה שיותר נשמות למי שכל כך אוהב אותם.
אני מסכימה לגמרי, זו המטרה.
חברת הכנסת גלית דיסטל, אחד הרעיונות, אני חושב, המעניינים שהיו כאן. לא פוליטיקה ולא ביבי ולא...
בדיוק, מי צריך את זה?
ולא פריימריז.
בוא נדבר רוחניות, בדיוק.
נעשה איזה חברותה פה ברדיו מדי פעם, ככה בשידור.
לגמרי, שיעור תורה.
בשורות טובות.
אמן, תודה, שבת שלום.
שבת שלום, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם ראש עיריית אלעד, רב ישראל פרוש, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
איך נערכים לבחירות בצל מלחמה?
אתה מדבר על צל מלחמה ואני פה בבית אלמין, ילדה בת שנתיים, בת חודשיים לא קמה הבוקר והיה אבו כביר והכל עכשיו הביא אותה לפה. וואו. שם ישמור, כלל ישראל צריך ישועות.
כן. כי אנחנו בתקופה הרבה הרבה אסונות, אתה יודע, פרופורציות, ואז אתה שומע, החסידות הזאת תומכת באו, והוא תומך באו, והוא אמר כך, אתה, פתאום הכל כזה מתרסק מול העיניים, אתה אומר, במה מתעסקים?
כן. אבי, אני לגמרי מסכים איתך.
טוב, בוא נדבר רגע על הבחירות, כי בכל זאת הם התרחשו בעוד שבוע וחצי. אחרי תמיכת חסידות ויז'ניץ במועמד של ש"ס, הרב בוטבול, יש עדיין סיכויים? כלומר, אתה כראש עיר מכיר היטב את המספרים, בש"ס אומרים אין סיכויים.
אבי.
ספר לנו רגע איך זה עובד.
אבי, כן. אני קדנציה שלישית מודד. בקדנציה הראשונה כולם נשבעו שאני לא יהיה ראש עיר. בקדנציה השנייה הביאו את כל אלופי המספרים שאני לא יהיה. ואני אומר, ופעם הלכו התימנים, ופעם הלכו, ואני אומר לך שבעזרת השם, בעוד שבועיים, אני אדבר איתך בתקשורת כראש עיר. אני מכיר את העיר, אני נושם את העיר, אני חושב שלקחתי את העיר ממקום מסוים למקום אחר. התושבים מכירים את זה, ובעזרת השם אנחנו בעוד שבועיים נדבר כך.
טוב, אתה יודע, בסוף לא כל התושבים מרגישים ככה, אחרת היית מקבל 100% מהקולות.
אני מבטיח לך שבסקר, לא בזמן בחירות, אני מקבל קרוב ל-100%. בוא, אבי, אני רוצה להגיד לך משפט. אני לא רוצה להתגאות בעצמי, אבל אני לא בן אדם של עניבות, ואני כנראה נוסע על הרכב הכי טרנטה שיש. תראה את הקאי, יש לי עוד הסוג הישן לסגנים שלי, קניתי חדשים. אני נכנסתי לעיר לפני 10 שנים, חשב מלווה, עשרות מיליונים של גירעונות, שום דבר לא עבד. כשאתה נמצא היום אחרי 10 שנים, למעלה מ-15,000 ילדים שהיו בקרוונים ומכולות נמצאים בתוך בנייני קבע. ישיבות נמצאים שם, בריכת שחייה, גן חיות, חוות סוסים, ספרייה, מתנס ענק, מסלול הליכה 10 קילומטר, שעכשיו סילבן אדמס תרם לנו את זה והשר בן גביר ישלים את זה. אתה עובד ועובד ועובד ונותן ומייפה ומסדר את העיר ומסדר הכל, ואז באים ואומרים לך לא נתן, אז אני אומר למי לא אומר דפק את המוסדות הספרדים, אז אני אומר לעצמי, רגע, בוא נקום, בוקר טוב ישראל פרוש, מרא ראש הישיבה הרב מזוז, יש לו פה למעלה מ-1,000 תלמידים, מבסוט עד הגג, הרב מלכה אמר הדעת, יש לו 4,000 ילדים במוסדות, מבסוט עד הגג, עכשיו מה קורה, הרב מזוז מרוצה מישראל פרוש, הוא כבר לא שס. הרב מלכה אמר הדנטרה, מרוצה מישראל פרוש, הוא כבר לא שס, העיפו את הנציג שלו מהמפלגה. הרב בן דוד, הרב אליעזר בן דוד, צדיק יסוד עולם נפטר, מרוצים כל המוסד. אמרי בינה, מרוצים. גברת גברה, הרב בעדן התחנה, פתחו בית ספר סמינר, מרוצים עד הגג. אז מי לא מרוצה? אז זה פוליטיקה, נעבור את זה. אני התחייבתי לא לדבר חלילה, לא על חסידיות כאלה או אחרות, לא לדבר שלילי. אני מבטיח לך קמפיין של לדבר רק חיובי. אני אדבר רק על הקמחות הפסחות, על העשרות מיליוני שאני מביא כל שנה, לא מהעירייה. אני מביא את זה מחוץ לארץ מתורמים. אני אדבר על הבריכה מאיפה הבאתי את הכסף. אני אדבר על החוות סוסים, אני אדבר על הטוקים והבעלי חיים.
אתה יודע, בכל מערכת בחירות, בכל עיר שנעבור בארץ, זה בדיוק הסיפור. איך כל צד אומר, אני עשיתי ככה וככה וככה, והצד השני אומר, לא. אנחנו לא מרוצים מזה ומזה, ואנחנו נעשה את זה אחרת. זה לגיטימי. כל עוד הדיבור הוא חיובי, זה לגיטימי.
אברהם, אתה שדרן לא מהיום. עד שאני באתי, לא היה יום אחד רוגע. הראשי ערים רבו עם הרב גרוסמן, רבו עם הרב מלכה, היה צורי קריספן, מלחמת עולם עם הרב גרוסמן והרב מלכה, היו חייבים להוציא אותו. הגיע צביקה כהן, אז הרב גרוסמן כן היה את הרב מלכה, אוי ובוא, הגיע יצחק קידן, טוב ובוא, פתאום הגיע ישראל פרוש בחור מצ'וקמק, הרב גרוסמן מבסוט עד הגג.
כן, אבל יגידו לך בשעס, שהגיע ישראל פרוש, הוא התחיל לקחת נציגים מתוך המפלגה, הוא התחיל לקחת עדות מתוך המפלגה, הוא התחיל להרבב במקומות שהם לא שייכים לו ולא הציבורים שלו, שלא יתפלא שפתאום חסידות שהיא אמורה לתמוך בישראל פרוש תומכת בצד השני.
אבי, לגיטימי לעשות בחירות, אבל להגיע ולהגיד, אנחנו לא היינו עושים בחירות, רק ישראל פרוש דופק את הספרדים, זה אני לא יותר שיאמרו, כי כשאני מחלק 20-30 מיליון שקל בשנה דקות, אני לא מסתכל על אשכנזים ספרדים, שאני הקמתי את הבית אלמין, אני לא מסתכל כשאני סוחב גופות מאבו כביר, או מבתי חולים ב-1 ו-2 ו-3 בלילה, זה לא אשכנזים או ספרדים, זה כל מי שנמצא, כשאני צריך לטפל בכל מה שצריך לטפל בבתי חולים או בדברים אחרים, אף אחד שלא ימכור לי שאני נתתי לאשכנזים, והנה עכשיו אתה רואה פתאום אין אשכנזים ספרדים, וואלה, כל ארץ ישראל נכנסה אליה, עד הקטנה המצוקמקת הרגועה שאין מלחמות שהרב
מה קרה עם ויז'ניץ הרב פרוש? מה קרה שם? הרי חסידות מכובדת מאוד בעיר.
אני התחייבתי לא לדבר על זה. התחייבתי ואני לא אדבר גם אם יציקו לי הרבה. בסייעתא דשמיא, השם יעזור לי לישום עוד שבוע וחצי, ואני אעבור את הבחירות ואני אהיה ראש עיר בעזרת השם, וזה לא רלוונטי, אני אדבר רק חיובי.
טוב, תגיד, אז לא נדבר על, על ויז'ניץ, בוא נדבר על דגל התורה. הם בסוף הפרו הסכם מול ש"ס, ככה כל העם רואה, וכמובן, שמדובר על הפרת הסכם, מיד אומרים בדגל התורה, זאת החלטה של מרן הרב דוב לנדו, ולכן בזה הרגע אני לא קורא לזה הפרה, אני לא קורא לזה חזרה מהתחייבות, זה הוראה גדול הדור, כל אחד יש לו את הרבנים שלו, וזה מה שהוא ראה להם. אבל אני שואל,
האם... אבי שטרן יושב ראש דגל התורה באלעד, שהוא גם היום יושב ראש דגל התורה, טוען שלא היה הסכם, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני יודע בדיוק מה היה שם, לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אתה לא מבין, יש כזה דבר, קוראים לזה סרוליק פורוש, הסרוליק פורוש הזה היה עובד פעם עם בתי כלא, עם חולים, חולים בבריאות הנפש, הייתי מסתובב בגאה, ברדסייה, ברבנה, לאיתנים, אחרי זה הלכתי לבתי כלא, לבתי כברות, אני השתדלתי לעשות טוב לאנשים שבורו עולם קצת, היה להם קשה, ואז יום אחד קראו לי לאלעד, ואני עזבתי הכל, תשמע, מיטב חיי, עזבתי, הייתי מנכ״ל אגודת ישראל, היה לי כשרות, היה לי עסקים, הכל עזבתי, הקרבתי את חיי לאלעד, לקחתי עיר ממקום מסוים למקום מסוים, אני היום מסתכל לבורו עולמין, אני פה בבית קברות, רואה את כל הקברים פה של כל, אני אומר לעצמי, סרוליק, לקחת עיר שהייתה משוסעת, לא היה קצאות, לא היה כספים, לא היה תרבות, לא היה כלום, ואתה יודע מה, היום שלום ואחווה, רב קרוסמן ורב מלכה יושבים כל שבוע, עושים פעילויות, תלמודי תורה, הכל עובד, כולם במבנה קבע, הספרדים אבסוטים, הליטאים אבסוטים, הספרדים מרוצים, הדתי-לאומי קיבלו יותר מיכולת, ואז פתאום מתחיל לי פה, משרד האוצר ילך אל האור, רבנים ראשיים נמכרו, ואז
אז אני שואל אותך, אם כל מה שאתה אומר, הרב פרוש, בוא תענה רגע, אני איתך, ואתה באמת פה שוב ושוב חוזר על כל הפעולות הברוכות והאדירות שאתה עושה למען העיר והתושבים. אז למה דתיים לאומיים לא מרוצים?
אתה רואה, לא דיברתי למשל על הדירות ועל השתי מיליון מטר תעסוקה שאלה הופך להיות...
ועל העתיד, 100%. אז אני שואל, למה בסופו של דבר הציבור הדתי לאומי אומר, אנחנו תומכים ביהודה בוטבול? הציבור החסידי, שזה חסידות ויז'ניץ, אומרים, אנחנו תומכים ביהודה בוטבול. הציבור הספרדי, רגע, אנשים לא רואים את מה שאתה... איפה הפער?
אתה יודע משהו? אני אשאר נאמן. המנכ״ל שלי הוא שי נתן והוא בחור דתי לאומי. והוא יישאר גם המנכ״ל שלי. אני לא יודע לתת לדתי לאומי גם מנכ״ל וגם סגן בשכר. אני ידעתי והאחראית על קידום האישה ועל עוד דברים בעיר היא דתית לאומית. הציבור הדתי לאומי קיבלו את מה שהם בחיים לא קיבלו. עד הרבה עד שאני באתי היה הגירה שלילית ואני שומר על זה כי הרב גרוסמן אמר הדעת ואומר לי שהרב שח אמר שתמיד צריך לדאוג שיהיה לפחות 10% של דתי לאומי בעיר. אז אני שומר על זה. ואני הולך איתם, ואני לא אומר מילה רע שהוא לא קיבל, כי כל הלשכה שלי מלאה, אתה יודע מה היופי, אני ראש עיר אשכנזית, שמע מה היופי, העוזר שלי מני עמיתה עם ארוכה.
היופי שאתה בא למימונה, ומתלבש בתרבוש וג'לביה, והולך לתימנים ואוכל לחוך, והולך למרוקאים ואוכל קוסקוס, שמע, יש לך את זה בקטע הזה,
נו מה? כן, ואני גם הולך לחינות, ואני גם אוכל ג'לה, כן. מה הבעיה? ואני בעל האוביקים, האיראקים, ואני, הכל בסדר, אני עם כולם.
בסוף,
עם
בסוף, כולם צריך ש... בסוף צריך שהציבור כציבור אני... והתושב כתושב יהיה מרוצה, ופה אני חוזר על השאלה ואני אומר, אם באמת הכל דבש והכל ורוד, אתה יודע, היה לך 100% בקואליציה, כולם היו איתך. זה, זה, זה נטו פילוג נגלה... על, על רקע הדתי, כי אתה לא זה והוא לא זה, קשה להאמין.
זה לא הדתי, זה גדול מעלינו וידברו על זה. אבל זה כרגע לא רלוונטי.
אתה יודע, לפני ויז'ניץ, לפני הדתי-לאומי, הייתי אומר, תשמע, נו, זה ש"ס, מול פורוש, הסיפור הידוע בכל מערכת בחירות באלעד חוזר על עצמו. הפעם זה נראה לי קצת שונה, לכן אני חוזר לנקודה הזו.
אתה יודע מה אני נהנה, אבי? אני אגיד לך מה אני נהנה. שכולם אומרים, צריכו לקפור שבלדוזר, אף אחד לא, כי אני באמת לא ישן בלילות, אני אולי ישן שעתיים נמצא עם הנוער, נמצא עם כולם בונה, עושה, מביא תורמים כל הזמן. רק מה אמרו, גנב את העיר לחסידים, לוויז'ניץ יש את כל העיר. עכשיו אני בא ואני אומר, מה שאני כבר 10 שנים צועק, קורה לי עכשיו. אני תמיד אומר לחסידים, כל העיר חסידית, אבל יש גם כמה ליטאים. לליטאים אני אומר, כל העיר ליטאית יש גם כמה ספרדים. לספרדים אני אומר, כל העיר ספרדית יש גם כמה דתי לאומי. זה שהעסק עבר לפוליטיקה, אבל כולם יודעים שסרוליק פרוש עבד. טוב. כי אתה רואה כל מנהלי המוסדות של הציבור הספרדי, למעט אחד שזה פה, אומרים, קיבלנו, וגם אותו אחד קיבל שני בניינים מהקדנציה, לבנים ולבנות.
לא, לזה אני לא נכנס, אתה יודע, אם נתחיל להיכנס לזה, נצטרך להביא פה תגובות, והוא רוצה להגיב, והוא רוצה לעזוב.
אני מציע לך שאתה יכול להרים טלפון למרדה.
שחרר אותי מזה, אתה יודע, גם ככה אנחנו לא אוהבים לעסוק בזה עכשיו עם המלחמה, וזה שחרר, הכל בסדר.
אוי כמה אתה צודק.
ראש עיריית אלעד, הרב ישראל פורוש, בוא נשמור באמת על השיח המכבד הזה עד מוצאי הבחירות.
להתראות. מכבד, אתה יודע, אני כבר עובד עכשיו לפסח, לעזור למסכנים, לעזור לאותם אנשים, אנחנו ממשיכים קדימה, עוד שבוע וחצי זה מאחורינו, בורא עולם כבר החליט מי יהיה בעזרת השם.
בשורות טובות, בהצלחה, תודה רבה על השיחה כאן, להתראות.
כל טוב.
יעקב ריבלין, שלום וערב טוב.
הלו.
כן, אתה בשידור, שלום לך, מה שלומך? יש עסקה או אין עסקה, מה אתה אומר? אנחנו שומעים ראש ה-CIA היה פה, במצרים יש התקדמות, אחרי זה פיצוץ, משפחות החטופים בלחץ, קבינט מתכנס הערב, יש לך מידע?
תראי, לי אין מידע, ואני לא חושב שלמישהו יש מידע, כולל לאייזנקוט וגנץ, גם הם לא ממש מודעים. תראה, שר מתן דרכו בעליות ומורדות, הוא לא נגמר עד ששני הצדדים אומרים שהם לא חוזרים אליו, הוא גם לא נגמר עד שחותמים בפועל. יש לך באמצע כל כך הרבה מוקשים, כל כך הרבה פיתולים בעלילה, אני לא חושב שאפילו נתניהו עצמו יודע אם יש עסקה, כי החמאס עצמו, כמו שאנחנו יודעים, יש לך את סינואר שמתחבא מתחת לקרקע ויש איתו קשיי תקשורת. יש לך את הנייה שחוגג במלונות בדוחה ולא אכפת לו שכל יום נהרגים 100 מחבלים והעיר בעזה נהרסת והופכת להיות תל חרובות. אז אין לנו כתובת ברורה. גם בישראל עצמה אנחנו רואים חילוקי דעות. תוסיף לזה את כל הקשיים האובייקטיביים שאמרתי על חילוקי הדעות המאוד עמוקים מן הצדדים. ומי שאומר לך שיודע אם יש עסקה או אין עסקה, הוא סתם מהמר. אף אחד לא יכול לדעת.
טוב, עד כמה באמת הנתק או המשבר או לא יודע, היחסים האחורים בין נתניהו לבין גנץ ואיזנקוט הגיעו השבוע לאיזה קצה חדש שלא ידענו?
תראה, זה עוד הפעם מעיד שנתניהו לא סמך על שני השותפים שלו בגרוש, למרות ששניהם רמטכ"לים לשעבר. לדעתי, נתניהו לא שיתף אותם בהחלטה, כי הוא ידע שהם התנגדו להחלטה. הם ירצו לפחות כלפי חוץ להראות שיש מסע ומתן, ולכן כן צריך לשתוח משלחת לקייר. בכל אופן, יש להם בייס שלוחץ עליהם כן ללכת לעסקה. אז נתניהו ידע שהם התנגדו, והם לא יקבלו את ההחלטה שלו לא לשלוח משלחת, אז הוא פשוט לא שאל אותם, הוא אמר לראש המוסד לא להגיע, וככה זה יצא החוצה. תראה, זו מערכת יחסים מאוד קלוקלת, אני הייתי מפליג ואומר שאני לא יודע מי בנתק אחד יותר מהשני, סינואר מעניה, או נתניהו מבני גנץ, ובשני הצדדים הוא בא בשני אנשים שאף אחד לא סובל את השני, ולכל אחד יש אינטרסים אחרים, ככה הם נראים וככה אנחנו נראים.
טוב, בוא נדרדר לרשויות המקומיות, אין ברירה. אתה רוצה לדבר על אלעד? ישראל פורוש, הרב ישראל פורוש דיבר איתנו כאן קודם. כמו
כן,
ששמעת או לא שמעת?
ודאי שמעתי ועיניי פשוט הוצפו מדמעות, אדם כל כך נפלא, איך הוא לא מקבל 100% מתושבי העיר?
אז זה מה שאני שואל אותו שוב ושוב, מה קרה כאן? מה, ייתכן שחסידות ויז'ניץ?
אני לא יודע, אני לא יודע, צריך אולי לעשות סקר בעיר בשביל התושבים, עם ראש עיר כזה נפלא, למה יש לו 48% שנלחמים בו ולא רוצים שהוא ייבחר? הרי כולם יודעים שבלעד זה הולך על קסקס, אחוז
לפה. מהכל לפה, לשם, זה הסיפור.
אז אני הייתי במקומו, הייתי עונה, אם הייתי היועץ תקשורת, הייתי אומר, תראה, נכון שאוהבים אותי, אבל הציבור החרדי בסך הכל מחנאי ומפלגתי, אז גם מי שמרוצה ממני, אבל רבותיו, או המפלגה שלו אומרת לו להצביע נגדי, אז הוא יצביע נגדי, שזו התשובה האמיתית, אבל בסך הכל אנחנו אבי לא באים פה לעשות תעמולה ולא נסנגר באף אחד, ואלעד, אמרתי לך כמה פעמים, זה המורסה המדממת של הציבור החרדי.
בבית שמש כבר אמרת לנו כמה פעמים את הדעה שלך, שיהיה סיבוב שני, ואז המפסיד חובר למנצח.
נכון, אבל יכול להיות אפשרות אחת. אם מישהו, צד אחד יעלה, נגיד גרינברג עולה לסיבוב שני, נגיד, והצד שלו מפסיד באלעד, אז יש לו סיכוי שהוא ינצח. למה? כי לא יבואו לנקום בו, אבל אם הוא ינצח, אם הוא יעלה בבית שמש, ומצד שני, הצד השני יפסיד באלעד, הוא יבוא לנקום בו, יש פה כאן מתמטיקה של צנאות הפוכות, אבל אתה יודע, אבי, איפה הקרב האמיתי? לא שמים לב לזה, אנחנו כל הזמן מדברים בית שמש, אלעד, הקרב האמיתי הוא בצפת בכלל, צפת זה כמו בית שמש בתקופת דני וקנין, היא יכולה, היא עיר מעורבת, שיכולה להיות עיר חרדית, אם רק יאפשרו בה בנייה לחרדים, ראש העיר הנוכחי לפי מה שאני שומע, בולם בנייה לחרדים, ככה טוענים. ואם יהיה ראש עיר חרדי, לא משנה איך קוראים לו, ככון או גלבח או מישהו, אנחנו נהפוך, ניקח את העיר הזאת. ובאמת יש לו סיכוי טוב, כי אם כל החרדים בצפת ילכו להצביע ויהיה אחדות במחנה, אנחנו לוקחים את העיר.
אבל אני שומע שיש שם דווקא אחדות מקיר לקיר.
אתה שומע את זה עכשיו, אני רוצה להתראות שביום ראשון שני הבא אנחנו נשמע להפתעות, כי הצנאות מהמערכת הארצית עומדים לחלחל גם לשס. יש כאלה שלא מוכנים ששס תקבל.
אין מצב שמישהו ינצח במקום מסוים אם פה הוא נגדי.
בדיוק, זה, אתה מבין איפה אנחנו מגיעים? לכן אתה, אני שומע בקולך בי שלא נוח לך לדבר על הג'יפה של הבחירות המקומיות.
פשוט ג'יפה, לא סליחה, זה המילה, אבל סליחה זה, על המילה, אבל אתה אמרת.
אבל זה מה שאנחנו חיים בו, נכון? זה החיים שלנו. עכשיו תגיד עוד דבר אחד, אני חייב להדגיש את זה לפני שאנחנו גומרים.
לא, אבל בוא, אתה יודע, זה בחירות חשובות, הרשויות המקומיות, אבל בוא, באמת.
רגע, לא, משהו אחר לגמרי. אתה יודע שבעוד שבועיים יש בגץ מאוד קרדינלי בנושא בני הישיבות. תסתכל באתרים החילוניים. הם לוחצים על בגץ לשים קץ לסיפור הזה, אומרים, בגלל האווירה, בגלל המלחמה, ויש סיכוי שבגץ יקבל את זה. אנחנו לא עוסקים ברגע האמת הזה שחשוב פימה, משהו מינק את העיר זבל בעיר א' או בעיר ב', כי אנחנו עסוקים...
יש את סוגיית תקציבי הישיבות מיד אחרי הגיוס, כי גם אם יהיה דחייה לפה או לשם, יש לך...
זה
הבעת עליה. ונושא הליבה, בו זה מתחיל לתפוס תאוצה, ו...
לא שילמו את אופק חדש עד רגע זה בגלל...
אופק חדש, ויש עוד כל כך הרבה דברים שבאמת היהדות תלויה בהם, שבסוף אתה מתעסק בדיל באיזה מקום מקומי, מי הלך עם מי.
נכון, לכן אנחנו מרגישים לא בנוח לדבר על הבחירות, אבל אם צריך, אז נדבר.
כן, בכלל נהיה פה גם ציר מעניין, אתה רואה ש"ס ואגודת ישראל, ודגל התורה בצד השני, הפוליטיקה החרדית לא שונה מהפוליטיקה הכללית.
אני אגיד לך משהו, הצירים האלה לא נובעים מאיזושהי זהות אידיאולוגית. כלומר, שאתה רואה, אני אקח בדוגמה את ציר ש"ס, הסיעה המרכזית, חברה אליו גם הפלג. עכשיו, לך תשים שתי קצוות יותר קיצוניים אידיאולוגית, מאשר הפלג ושס, הרי בשס קוראים כמעט גיוס באופן מלא, והפלג רואי בעברי, תדם שמישהו יסתובב בכיכר.
אבל מסתבר שהפלג ודגל, זה יותר, זה פער יותר קיצוני, הנה.
לא, זה פער, לא, זה לא פער קיצוני, זה פער יותר פרקטי, כי דגל רודף אותם, אז הם רוצים אותה. אז כמו שאין פה שום אידיאולוגיה, ולא השקפה, ולא מי טוב לעיר, ומי לא טוב לעיר, זה השונא של שונא הוא ידידי, והידיד של שונא הוא שונא שלי.
ובסך הכל מדובר על רשויות מקומיות, מי ינהל את העיר, מי ינהל את תקציב העירייה, איך ינקו את העיר, באיזו צורה, כמה יבנו בה, מי יבנה למי.
לא נכון, נכון, אבל יש כאן רובד נוסף, זה הפך להיות קרב של אגו. איזה מפלגה בארצי יהיה לה יותר ראשי עיר, ואיזה סיעה תוכיח שהיא יותר דומיננטית. זאת אומרת, אם מתחיל במקומי, שכל אחד רוצה לנצח בכל עיר, אבל ביום רביעי הבא, יהיה אחד שיחגוג ביום רביעי.
ולכן אם מראש, כל שלושת הצדדים היו מתכנסים לפני שלושה חודשים בחדר, ועושים חלוקה שווה של כל הארץ, ואתה תקבל את רשות עיריית בית שמש, ואתה תקבל את רשות עיריית אלעד, ואתה תקבל את רשות בני ברק, ולא היינו בכל הסאגה הזו, אתה יודע מה, זה היה עוד למופת שהציבור החרדי לא יוצא להצביע. יש בחירות לרשויות המקומיות, ובציבור החרדי יש הסכמה מקיר לקיר, תאר לך.
עכשיו אני אומר לך עוד איזה משפט אחרי, ואנחנו הרי שומרים על אובייקטיביות, נכון? אנחנו לא יכולים להגיד במי אנחנו נתרום, במי לא, ואנחנו בדרך כלל באירוניה אנחנו אומרים שאנחנו מאחלים לניצחון לשני הצדדים, כן?
כן.
לא,
אני איתך.
במקרה הספציפי הזה אני לא מאחל ניצחון לשני הצדדים, אני מאחל הפסד לשני הצדדים. כי זה השורה התחתונה מה שאנחנו הציבור האחרון מקבלים. אנחנו מקבלים הפסד.
יעקב ריבלין, תודה, שבת שלום, בשורות טובות.
בשורות טובות, שבת שלום.
בשורות. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הרב רפי מנת ושימן ברייטקופ, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
מיד יהיה איתנו שימן. איך עבר עליך השבוע, הרב מנת?
אני יודע, יש רגעים כאלה, יש רגעים כאלה.
הלו?
אני רוצה חבר עלינו השבוע, אנחנו באוסם, הנה, שימן איתנו?
איתנו, כן.
כן, שומעים?
שומעים אותך.
אז רב שימן, תשמע, אתמול ביקרתי באיכילוב, רב שימן, אתה שומע? אתמול ביקרתי באיכילוב, חייל במילואים שעובד באוסם, שנפצע ברגל, והוא אומר לי, כבוד הרב, חבל, שהמגד שהיה לידי לא קיבל את הכדור. והבנתי מה הוא אומר. הוא אומר לי, כבוד הרב, תקשיב טוב, היינו ארבעה חבר'ה. המגד הלך לפניי, הכדור היה אמור לפגוע בו, פגע בי. בגלל שכדור פגע בי, הם זרקו אותי הצידה ליד איזה שוחה של אפר, הזמינו לי צוות פינוי, והם המשיכו הלאה למשימה, נכנסו לתוך איזה מבנה, המבנה התפוצץ ושלושתם נהרגו. והשלושה שנהרגו למחורת שהביאו את החטופים, אותם שלושה. והוא אומר לי, חבל שהמגד לא קיבל את הכדור, כי אם הוא היה מקבל את הכדור, הוא היה ניצל ואני הייתי נכנס. שמעת היהודי?
כן, קצת פרופורציות.
הרב ובנת, חבל שאתה מתעסק בכאלה זוטי דברים, שיש לכם מלחמה, אני לא יודע את העוקב, על היידישקייט, ועל קודשי ישראל, וכולנו במערכה עכשיו, הדירה כזאת, ואתה מתעסק בכאלה שטויות, רחמון אצלן. יש עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, אנחנו מצווים עכשיו לריב, אחד עם השני, ולהתקוטט, ולהשמיץ, ולהפריד, ולחלוק, ולעשות קמפיינים נגטיביים אחד נגד השני. ומתחיל לעשות כבד, אהבת ישראל, ואיזה, אני לא יודע מי יתיר לך, את כל הדברים. בשידור עוד, קבל עם ועולם.
אוי, אם זה לא היה עצוב, זה היה משעשע, אבל רב שימן, אני אשאל אותך שאלה אחרת. איך אותם אנשים שעכשיו מתנגחים בצורה כל כך כואבת, שחשבנו שהיא כבר שכחנו כלרים, מה הם יעשו יום אחרי? הרי יום אחרי צריכים להמשיך לנהל את היישוב, צריכים להמשיך לנהל את הרשות, לעבוד יחד, חבורה עם חבורה, מה יקרה יום אחרי?
אגב, אני, מכיוון שאני נמצא קצת במערכות מהסוג הזה, אז היחידים שרבים באמת זה הציבור. אלא שהם מתקוטטים בתקשורת, הם יורדים מהקו וצוחקים צחוק גדול. רק הציבור לא מבין שזה הכל ציני והכל בדיחה והכל זה, ואנחנו חושבים את זה ברצינות, אמוציונלית, ובאמת רבים בכל הלב. ועדה בדיוק שבוע שעבר חשבתי, איך יכול להיות שאנשים כל כך קדושים כמו נציגי הציבור שלנו, שאין לי ספק שכל המטרתם זה רק יידישקייט ולהרבות כבוד שמיים והכל, איך אנחנו חושדים בהם שלא עלינו רבים על ג'ובים או על כובד או אגו או כאלה דברים. איך יכול להיות אנשים כל כך שמסורים בלב ונפש לעם ישראל, נחשדים בכלא עבירות חמורות.
היעלה על הדעת.
היעלה על הדעת. איך יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא גוזר על אנשים סתם גזרות. שבוע שעבר חשבתי, שפעם ראשונה שהלכו להצבעה במדינת, בארץ ישראל, הלכו לשאול את החזוני שהוציא כל פורה, שצריך להצביע בבחירות. והוא כתב שמצווה ללכת להצביע בבחירות.
ארבע גופי
תויר עוצלויים בזה. מצווה ללכת להצביע בבחירות. אז נכנס לה ותחוק לכם, אז אמרו לו, רבי, אני לא מבין, זה מצווה ממש, ממש מצווה, כמו מצווה בפסח? אמרו לו, זה לא כמו מצווה, זה כמו מעורר. וזה נראה לי קצת הנציגים שלנו שכחו, שנכון, אולי זה מצווה גדולה, ואולי זה יידיש כזה, אבל זה מצווה כמו מרור, לא צריך עם כל החיוך, וכל הגשמה כדי אחד
הגיע לרב, אומר לו, הברן, אחת, כן.
הוא אומר לו, אכלתי לא כשר, מה התיקון שלי? אז אמרו לו, קודם כל תלך לבן של הירה, שתלך הסתירה. הוא אומר לו, זהו, בזה גמרנו? הוא אומר, לא יודע, גמרנו בזה, אבל קודם כל שירד לך החיוך מהפרצוף. אז אני אומר, לפעמים אין ברירה, לפעמים צריך לריב, לפעמים צריך לעשות דברים, אבל לפחות אפשר בלי החיוך. החיוך אפשר להוריד אותו קצת, בטח בתקופה הזאת, שאנחנו שומעים על פרויקט של המלט לספר, על מסירות נפש.
לא צריך לסוס אלי קרב בכזה, בכל האנרגיות.
יכול להיות שיש מצווה, אני לא אומר שלא, יכול להיות, מי אנחנו שתגיד אם יש מצווה, אין מצווה. אבל גם יש מצווה, יש מצווה שאפשר לקיים אותה בלי כל האנרגיות האלה של השמחה והריצה עם החיוכים
כן, ועוד שבוע, שבועיים אנחנו שוב בבגץ עם חוק הגיוס, ושוב הדברים המהותיים והגדולים, שאותם באמת איתם אנחנו צריכים להתעסק. וכן, זה עולם כמנהגו נוהג.
נכון, אגב, אני חושב שגם אני נרס לאחד גדול בכל מערכת הבחירות הזאת, שכל אחד יכול לקחת איתו, הרי ברור שקדוש ברוך הוא שולח לנו את זה, בשביל שנפיק מוסר השכל. ובואו נדבר על שערים, שעכשיו משלמים את המחיר הזה, שהם זנחו את מה שנקרא הבייס. אמרו, יש לנו את הקהל היעד הטבעי שלנו, הוא בכיס שלנו, בוא נפנה לקהלים אחרים. ועכשיו משלים על זה, פתאום הבייס בורח להם, ולא מאמינים איך זה קורה, הרי זה אנשים שלנו. ואותי זה נימד מוסר השכל, שבסוף כל אחד צריך להשקיע, אנחנו נראה פוליטיקה, אבל כל אחד בגזרה האישית שלו, לא לשכוח את הבית, לא לשכוח את המקום הטבעי שלך, אל תחשוב אף פעם שתכבוש את כל העולם, ותשכח את הבית הפרטי שלך, את הילדים, את המשפחה, את הסביבה הקרובה. זה לימוד השכל, מוסר השכל גדול בבחירות האלה, שצריך לזכור איפה להשקיע, מה באמת חשוב לפני שרצים לכבוש את כל העולם. אולי זה גם לימוד
שפלט. תובנה חשובה.
הרב מנת,
בבקשה. נקווה שהחיזבאללה ייתן לנו להגיע בכלל למועד הבחירות, לפי איך שמתחמם שם, עוד עלולים לדחות הבחירות עוד אחר.
תחזית קשה מהרב מנת סוף השבוע.
כאיש הצפון, הרב מנת, אתה בכלל בטח מרגיש את זה מקרוב.
אנחנו אנשי הצפון, מה לעשות? אנשי הצפון,
לא? אנשי הצפון, אנשי התעשייה.
כן.
בכל הגזרות.
אנחנו חייבים להמשיך בכל הכוח, כמו שאומר שימן, גם זכור את הבייס האישי שלנו, וגם תורה מגנה ומצלה. שיהיה בשורות טובות, הרב מנת, שימן ברייטקופ.
בשורות טובות.
שבת שלום. שבת שלום.
כל הישועות,
שביתות. כן, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מוביל את העולם בדרך שלו, ואנחנו רק צריכים לפתוח עיניים, אוזניים, ללמוד מכל דבר, להבין מה הוא רוצה איתנו הפעם. ועכשיו עולה חוק הגיוס, כדי שנחזור ונלמד ונשנן ונצעק כמה התורה היא חשובה וכמה לימוד התורה מגן על עם ישראל. הכל מכוון מלמעלה, בצורה מסודרת ומדוקדקת. אנחנו נסיים עם נתי קלי, שלום לך.
ערב טוב אבי.
זין באדר, היום הגדול במירון, אבל השנה בצל אירועי המלחמה בצפון, לא תתאפשר כניסה המונית לציון.
כן, תראה, אז בקצרה בוא נדייק את הדברים. היום פרסמנו שמפקד פיקוד העורף, האלוף רפי מילו, הוציא הודעה ארוכה ומפורטת על כך שמדינת ישראל נמצאת כעת במלחמה שמשפיעה גם על הדרום וגם על הצפון, ולא יהיה ניתן לקיים את ההילולה. הוא מבקש מהמשטרה לעקוף את זה. גורם במשטרה, אמו שוחחנו, גורם בכיר במחוז צפון, אומר שהמשטרה לא מתכוונת להתעמת עם אנשים, אלא היא מעריכה את הציבור החרדי ומבינה ומבקשת ומקווה שהציבור יבין שזה אכן עת סכנה. אתמול כזכור חיילת נהרגה בצפון, עוד מספר אנשים נפצעו. אומר לנו הגורם, אנחנו מקווים מאוד שאנשים ייקחו את העניינים האלה ברצינות וימנו מעלייה המונית. הציון למיטב הבנתי לא ייסגר.
נתי קליש כתבנו, תודה רבה לך, בשורות טובות, להתראות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע בתפילה לבשורות ולחדשות טובות, בברכת שבת שלום לכל מאזיננו. תודה לעורכת ראשית נתי אסתי פלד, ותודה לטכנאי פנחס בינדר, ותודה לשלמה פולק בהפקה. זה. שבת שלום, להתראות.